בוקר טוב. הדלת של המקבי שלהם פה. תודה. בוקר טוב. כל תודה שבאתם בשעה. אנחנו באמת תשע לתנות בוקר, זה לא טריוויאלי, יש לנו בתוך אשכל אביב. שמי אייל דרורי.
וכאוגוסט.
כן, אוגוסט, נכון, ושאתם פה ולא בחור ובחודש. שמי אייל דרורי, אני רואה חשבון, אני הבעלים של אלדר יועצים, אנחנו עוסקים בייעוץ אסטרטגי עסקי פיננסי ומורי. יש לי היום פה שתי הרצאות, גם מאתגר קצת. ההרצאה הראשונה שאיתה אנחנו נתחיל זה לגבי המתכון לניהול יעיל ואפקטיבי של עסקים קטנים. וההרצאה השנייה תדבר על לחץ ומשברים בעבודה ובעסקים ואיך מתמודדים עם זה. אני כבר אומר למצגות, אני לא שולח, ההרצאה הראשונה תצולם ותוכלו לראות אותה במסגרת השירותים של הילד אור. ההרצאה השנייה, בגלל שיש בה תמונות שלא יכולות להיות מופצות לא תצולם. אני עומד לרשותכם בהפסקות, כמובן לשאלות, ואם יש שאלות תוך כדי, אז תרשו חופשי להרים יד, אני אשתדל להתייחס ככל האפשר. אז נתחיל. אז כמו שאמרתי, אני רואה חשבון, בעבר עשיתי תפקידים בחברות, עוסק בייעוץ אסטרטגי עסקי פיננסי וניהולי, וגם עושה תהליכי מנטורים לבוגרים המצטיינים בפקולטה לניהול בתל אביב. אנחנו נדבר היום קצת על איך מנהלים בצורה יעילה ככל האפשר עסקים, אז בואו קודם כל נשאל, איך נחליט שהעסק שלנו הוא טוב, הוא מוצלח או שהוא מצוין? כולכם בעלי עסקים או סגרים בעסקים, לפי מה אתם יודעים אם העסק שבו אתם עובדים או אתם בעלים שלו הוא עסק טוב?
עסק צומח,
אוקיי.
מרוויח, כן. אני יכול להתנהל גם כשאני פה.
אוקיי, יפה מאוד. מקצר לי את ההרצאה, אנחנו עוד אותו מסיימים. אז קודם כל אנחנו רוצים תזרים חיובי ורווחיות, כל אחד בהתאם לרווחיות שלו. חלק רוצים רווחיות מספקת, חלק רוצים רווחיות טובה ומכובדת. אבל אנחנו בעיקר רוצים גם הנאה וסיפוק, כי אחרת יכולנו לעשות דברים אחרים שאולי היו גם מכניסים לנו יותר כסף או פחות עבודה. כל אחד שהוא בעל עסק יודע שלהיות בעל עסק עצמאי בוקר טוב. זה תהליך שדורש הרבה מאוד תעצומות נפש. אז אנחנו נשתדל לפרט קצת לגבי המרכיבים, וגם לדון איך אנחנו נקבל. למה אנחנו מקימים עסק לגבי העצמאים שבינינו? מה הסיבה שבחרתם להקים עסק?
צומח עצמאים, זה שלב ראשון.
כן, מה זה אומר להיות עצמאי?
עצמאי זה אומר להקים את העסק ולנהל את כל התהליך המתחיל.
אוקיי.
לתת את כל השירות ישירות, מי זוכר אחד, ולא לתת איזשהו בוס, חברה, או איזשהו...
אוקיי, זאת אומרת, אני מתרגם את זה רגע, וזה בעצם החופש.
החופש הפעולה, נעשה כבר עוד דברים, חופש הפעולה, יצירתיות.
אוקיי, מה עוד? מה עוד גורם לאנשים
לדבר? בגורל של עצמך, לא ש...
זאת אומרת, להיות זה שמנהל את נתיב החיים שלך, או הנתיב העסקי שלך. אוקיי. יש עוד אנשים שרוצים לשתף אותנו גם אם הקימו עסק? אז תראו, אני פוגש הרבה מאוד בעלי עסקים, ואני מגלה שלא פעם אנשים הקימו את העסקים מתוך הדברים העמוקים, כמו שהוצגו פה, החופש, הניהול ככל האפשר במסלול הקריירה שלנו וכו'. יש כאלה שמקימים את העסק מגלל אגו, כוח או שררה, הם רוצים להיות אלה שמנהלים עובדים. ולאלה, כאילו, אני לא חושב שניהול עסק זה הדבר הנכון, אני מציע להם ללכת דווקא לפוליטיקה.
יש שם מספיק
אבל. בסדר, אתה יודע, גם רואה חשבון ועורכי דין יש מספיק. כל שאלה
שלא. לא, יש שם מספיק אגו, כוח ושררה.
כן, כן, יש שם הרבה. יש כאלה שרוצים להביא את הבשורה לעולם, זאת אומרת, יש להם איזשהו ויז'ן שעושה תיקון חברתי, משפר תהליכים, לא מדבר בפן העסקי. ולכן, עבור אלה העמותה היא יותר הדבר המתאים. עמותות, בין אם זה מגזר שלישי ובין אם זה מגזר רביעי, שזה סוג של עמותות או פעילויות שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שבעצם זה גם פן חברתי, אבל יש פה גם פן כלכלי. יש כאלה שאמרו לי שהם הקימו עסק בשביל השקט הנפשי. אני חושב שבעל עסק הוא לא יכול להיות עם שקט נפשי, הוא עובד 24 שעות ביממה, גם כשהוא ישן, אז הוא חושב, ולכן כאלה שרוצים שקט נפשי זה בדרך כלל להיות שכיר. שמעתי גם שאנשים אומרים שהם רוצים יחסי ציבור, הם רוצים מוניטין, הם רוצים קשרים, לטעמי בעיתונות הם יקבלו את זה יותר מאשר כאשר תהיו בעלי עסקים. כי שיהיו קשורים לעיתונות, יהיו לכם את כל הקשרים הנכונים לאנשים הנכונים. גם שמעתי תשובה של אנשים שאמרו שהם מוצאים הרבה כסף ומהר, המלצתי להם להתחתן נכון, זה מקצר את התהליך. אלה שרוצים לעבוד קשה ובסופו של דבר להרוויח כסף ביחד עם הסיפוק, אז הקמת עסק זה לטעמי בשבילהם. אני לא מכיר כמעט עסקים שלא עובדים קשה, לפחות בשלב מסוים, עד שהתהליך מתחיל להעלות אפסים אחרים, ולאפסים האלה אנחנו נגיע ממש ממש בסופה. המפגש שלנו. זה עניין אינדיבידואל. יש כאלה שעובדים 3 שעות במועד קשה להם, ויש כאלה שעובדים 16 שעות לא קשה להם. אתה יודע, זה כמו כאב. כל אחד הכאב שלו, כשהוא נפצע ביד, הוא שונה. אבל אם אתם תבנו את העסק שלכם נכון, אז אתם תוכלו גם לקבל קצת שקט נפשי, כי התהליכים בשלב מסוים כבר ירוצו בדרך שאתם רוצים, ויהיו אנשים שיעשו את זה, ותחת בקרות מסוימות הדברים יתקתקו, וגם אתם תייצרו לכם מוניטין ביחסי ציבור, כי העסק שלכם ירוץ פרק זמן מסוים, ואנשים ידעו שהשירות שאתם נותנים הוא ברמה כזאת, או המוצרים שאתם מוכרים הם ברמה כזאת. ובעצם עכשיו, גם תייצרו כסף, וגם תביאו סוג של בשורה לעולם, בעיקר כאשר תעברו איזשהו שלב של התפתחות, והעסק כבר ואתם תוכלו לעסוק בפיתוח העסקי ולחפש את הכיוונים הנוספים. עכשיו, עסק מתחיל בדרך כלל מאיזשהו רעיון עסקי. אם אני רואה חשבון והחלטתי שאני רוצה לצאת במשרד, אז הרעיון העסקי שלי לתת שירותים כרואה חשבון. אם אני סטארט-אפ, ישבתי בערב עם חברים או חברות, הגינו איזשהו רעיון, ואז אנחנו רוצים להוציא אותו לפועל. אבל אחרי שהגדרנו את הרעיון העסקי, שזה השלב הראשון, אנחנו רוצים לנסות להגדיר את המוצר או את השירות שאנחנו רוצים למכור. ואחרי שהגדרנו את הדבר הזה, אז אנחנו גם צריכים להבין מי הלקוחות הרלוונטיים. עכשיו, זה נראה לכם טריוויאלי, אבל בואו רגע נחשוב על העסקים שלנו. הרבה פעמים אנחנו קודם כל באים ואומרים, אוקיי, אנחנו הולכים לתת שירות בתחום כזה וכזה, אבל לא חושבים מי הלקוחות שמתאימים לנו. או אין לנו איזשהו מודל עסקי מאוד מודר. התוצאה היא שאנחנו קצת עובדים בפרייבט, כמו באופניים, כי צריך להתאים את המוצר שלנו לסוג הלקוחות. ואם, לדוגמה, אני נותן שירותי ייעוץ, אז אני יכול לתת אותם ללקוחות של סטארט-אפים, אני יכול לתת אותם לחברות שהן כבר בשלות, ואז אני עושה תהליכים עם אנשים בסטטוס אחר. אני יכול לתת אותם את שירותי הייעוץ האלה לאנשים שרוצים לעשות שינוי קריירה. וכל הדברים האלה וכולם, יש פרנסה ויש קהל טוב וכולי, אבל סוג השירות הוא שונה, המבנה של הפעילות העסקית שלי היא שונה, כמובן התמחיר שונה, והכל נגזר מסוג הלקוחות. השקף הזה מדבר קצת על האיך. אנחנו לא ניכנס פה למודלים ולשיטות, אבל בסופו של דבר, אחרי שיש לנו את החזון, והחזון זה איזושהי מילה שלפעמים בעלי עסקים מתרחקים ממנה, כי זה נראה משהו ארטילאי וכולי, אבל תחשבו על זה רגע. יש לי לקוחה שהיא גרפיקאית, בסדר? אנחנו עושים שם תהליך, זה לא משרד גרפי קטן, יש לה כמה וכמה עובדות, אנחנו עושים שם תהליך אסטרטגי בביזנס בשביל לפתח אותו יותר. כששאלתי אותה מה החזון שלה, אמרה לי, תשמע, אני רוצה להיות קריאטיבית. זה נחמד, אבל זה לא חזון לעסק. ואז פיתחנו את זה קצת, והגענו לחזון שאומר את הדבר הבא. אני רוצה משרד עם 5 גרפיקאים. הלקוחות שלי הם חברות הייטק או חברות בתחום הרפואי. אנחנו נותנים שירותים שהם משלב המיתוג, הקונספציה, איך ומה, דרך כל הנראות, כולל יצירת מצגות לתערוכות שלהם, כולל יצירת הביטנים לתערוכות. אני רוצה לעבוד מ-9 בבוקר עד 4 אחרי צהריים, כי אני עושה דברים אחרים אחרי צהריים. אני רוצה ליצור מצב שעם הלקוחות שלי אני מגיעה לתנאי תשלום של שוטף 30 ולא יותר. אני רוצה ליצור מצב שבתוך העסק שלי התחלופה של כוח אדם היא מינימלית. זאת אומרת, זה אנשים שאחרי שלמדתי להכיר אותם ובחרתי אותם והם בחרו בי, אנחנו רצות לאורך השנים. ותשימו לב שבתוך כל החזון הזה לא הזכרתי כסף. ולמה אני מציג את זה? כי כשאנחנו מייצרים עסק, אז אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רוצים להגיע. כמו שאתם נכנסים בבוקר לרכב שלכם, מפעילים את ה-Waze, ולא אומרים לה-Waze יקרה מאוד אותו, תשאותי לאן מתאים לך, אלא נותנים לכתובת. ואם בדרך לכתובת יש עבודות בכביש, אנחנו מנתבים מסלול חלופי. ואם בדרך לכתובת יש פקק, אנחנו מתעכבים. אבל אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. ולכן החזון בעסקים שלכם, ואני יאיר פה איזושהי הערה במאמר מוסגר, כי זה לא ההרצאה שלנו, גם בניהול הקריירה יש חזון. אני יודע מה אני רוצה לעשות בקריירה המקצועית שלי. בכל הדברים האלה אני ממליץ שיהיה לכם חזון, ואם הוא לא קיים כרגע, אולי תיקחו איזשהו פסק זמן של שעה, שעתיים, קצת יותר, תשבו על כוס קפה או כוס מים, תנסו לפתח אותו. ברגע שהוא יהיה ברור לכם, חלק מהתהליכים שאתם מתלבטים בהם יהפכו להיות גם יותר ברורים לגבי קבלת החלטות. ואחר כך יש לנו כל מיני מודלים לשיטות עבודה. אחד מהמודלים הוא מודל גרו, שמכיל את המטרות, את המציאות, את האפשרויות ויעדי הביצוע. ומתוך הדבר הזה אנחנו מבינים מה המטרות שלנו, אנחנו בוחנים את המציאות שאנחנו עומדים בפניה. מתוך הדברים האלה מקישים על האפשרויות שלנו, ומגדירים יעדי ביצוע ומתחילים לנוע לעבר המטרות בשביל להשיג אותם. ולכל הדבר הזה מצטרפת האסטרטגיה והטקטיקה. כי האסטרטגיה והטקטיקה מאפשרות לנו להיות מאוד מכוונים ולעשות את זה ככל האפשר יעיל. אנחנו כל הזמן חותרים להשגת היעדים, בוחנים אותם, עושים משוב, מתקנים, משפרים וממשיכים הלאה. עכשיו, התהליך הזה אולי נראה מורכב והרבה מלבנים וכולי, אבל אם תחשבו על זה, בסופו של דבר, חלק מכם עושים את זה באופן אינטואיטיבי. וזאת אומרת, אתם חושבים מה הם רוצים, מנסים לבדוק את המציאות, מגדירים לעצמם לפעמים גם יעדים וגם מטרות, ולפעמים לא, ואז בוחנים איך לעשות את זה. אני מציע לעשות את זה טיפה יותר מסודר. אבל זה היה השלב של תכנון של המחשבה של איך אני רוצה לפתח את העסק שלי ואיך אני רוצה לעשות את השינוי בעסק קיים. והיום בעלי עסקים זה לא מספיק. אנחנו צריכים להיות עם הבנה בתחומים רבים, בטח ובטח שאנחנו עסק קטן. כי כשאנחנו עסק גדול, יש לנו לכל משבצת כזאת מישהו שאחראי. אבל כשאנחנו עסק קטן, אנחנו גם צריכים לנהל, גם צריכים לטפל בכסף וגם בטיפול וגם באדמיניסטרציה, ויש לנו מחשוב ויש לנו שירות לקוחות. וגם אם יש לי עובד אחד, תכלס יש לי משאבי אנוש. צריך לטפל בעובד הזה, צריך לעשות לו הסכם, צריך להבין מתי יש לו בעיות בבית ולסייע לו, כשהוא צריך מקדמה הוא בא להגיד לנו וצריך לטפל בזה. וכמובן שאני צריך לשווק, אני צריך למכור, ובתוך כל הליבה הזאת נמצא המוצר או השירות שלי. וכל הדברים האלה דורשים ממני הבנה. ואם אני עסק קטן בתחילת הדרך, אז יכול להיות שאין לי הבנה. וגם אם אני עסק בינוני או עסק גדול, אפילו אם אני המנכ״ל, אין לי הבנה בכל הדברים האלה. יש לי הבנה בניהול. אני יודע להניע את האנשים, אני יודע להניע את הפונקציות האלה, אני יודע להניע אותם בשביל שישיגו את המטרות של הפירמה שלי. ואני עסוק גם בהרבה מאוד דברים שקיימים בעסקים גדולים ולא קיימים בעסקים קטנים. ואולי כשאני מדבר יום אחד על עסקים יותר גדולים, נכניס אותם שם המעגל הזה משמעותית גדול יותר. אני בטוח שכל אחד מכם, שהוא בעל עסק קטן, עושה את הדברים האלה. אולי במודע, אולי לא במודע, אולי אם אלו עובדים ואומן מאפשרו, אז אין לו את המשאבי אנוש, אבל בטוח הוא צריך להתמודד עם כל מיני תהליכי מחשוב כאלה ואחרים, אפילו אם הוא עובד רק עם אורתודוקס, ובטוח שיש לו אדמיניסטרציה, ובטוח שיש לו כספים, כי הוא צריך לדרגע וגם לגבות.
שעובד לבד על משאבי אנוש מאוד קשה.
כן, זה נכון, זה הבלנס שעליו אנחנו נדבר בהרצאה השנייה של החיים והעבודה. כשאנחנו בעלי עסקים, אנחנו צריכים לעשות שינוי בשפה שלנו. כשאני הייתי שכיר, היו לי בעיות. עם הבעיות שלי, באתי לבוס שלי ואמרתי לו, אח שלי, זה הבעיה, תפתור אותה. כשאתה הופך להיות בכיר יותר, אתה כבר מבין שזה לא הדרך. אבל כשאתה הופך להיות בעל עסק, אתה לא יכול לחיות עם בעיות. אתה מתמודד עם אתגרים, כי אתה צריך לפתור אותם. ושינויי השפה הם מאוד משמעותיים, וההבנה שאנחנו צריכים לפעול בדרך אחרת וגם לחשוב בדרך אחרת היא קריטית להצלחה שלנו. מישהו פה רץ מרתון? אוקיי, קודם כל זה לא בריא, אז טוב שאתם לא עושים את זה. אבל... הלאה, בוקר טוב. אבל מרתון, אוקיי? ובאתי את זה בתור האנלוגיה שנבין למה אני מתכוון, אני מתכוון הכי חזק ומגביר את הקצב. כשאנחנו בעלי עסקים, אנחנו צריכים להתחיל הכי חזק וכל הזמן להגביר את הקצב. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מורידים את הנעליים ושמים שלט, יצאתי לחופשה עשור כשיהיה לי כוח, כי העסק שלנו ייפגע. זה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו שכירים, כי אמרנו, את הבעיות אנחנו דוחפים רמה אחת או שתיים למעלה. כשאנחנו בעלי עסקים, אנחנו כל הזמן מתמודדים עם העסק. ואם יש כאלה שחושבים שהם באו לעשות ספרינט, הם מהר מאוד מבינים שהם באו לריצת מרתון. ומי שיש לו יכולת רק לעשות ספרינט, הוא נפלט. לא בגלל שהוא רוצה, בגלל שהמציאות כזאת. כי כבעל עסק אתה כל הזמן צריך להתמודד, אתה כל הזמן צריך לפעול קדימה, אתה כל הזמן צריך לחשוב מה הצעד הבא, אתה כל הזמן צריך לתכנן את הדברים ולהתמודד, אמרנו, לא עם בעיות, אלא עם... נכון. וזה דורש מאיתנו כושר גם מנטלי וגם פיזי. הפיזי, כמובן, זה הבריאות התקינה והיכולת העמידה בלחצים, על הלחצים אנחנו נדבר בהרצאה הבאה.
אבל אני מדבר על לחצים, זה מנטלי.
אני מדבר על לחצים בריאותיים, בסדר? הם לפעמים מגיעים גם לשלב הזה. המנטלי, ופה אתה מדבר על הלחץ מהסוג השני, זה שמירה על תפקוד אידיאלי, ככל האפשר, גם במצבים של אי-ודאות, לחץ, תחרות, אתגרים וקשיים. עכשיו זה, לשמור על תפקוד אידיאלי במצבים האלה זה לא פשוט, אבל זה משהו נרכש. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שכשאנחנו בעלי עסקים, אי-ודאות זה אחד הדברים שאנחנו קמים איתה בבוקר. פעם, כשהיינו שכירים, לא הייתה אי-ודאות. היינו מועסקים מתחילת העבודה, ומהבוקר טוב, מהרגע שקיבלנו קביעות, ואז צאתנו לפנסיה. היום גם, כשאתה שכיר, זה לא ככה. אבל כשאתה בא לעסק על אחת כמה וכמות, מחר לקוח שאיבה שליש מהפעילות שלך מחליט שעובר ומתפרש. יש לך אי-ודאות, לפחות מה לעשות. מחרתיים, שותף הבכיר שלך מס הכנסה שינהל את התקנון, אתה צריך לעשות כל מיני דברים בעסק שלך, בטח אם אתה נותן שירות, ואלו מכם שהם רואי חשבון מבינים כמה הרגולציה היום, במרכאות, נוגסת להם בהכנסות, צריך לעשות הרבה יותר דברים. תחרות היום, אם פעם הייתי לדוגמה נותן שירות וכל השכונה הייתה מגיעה אליי, היום אף אחד לא חייב להגיע אליי, לוקחים את האינטרנט, רואים מי נותן שירות יותר מתאים, הוא גם יעשה את זה בטלפון, הוא גם ישלח את המוצרים, אני אעשה הרבה מאוד דברים, פתאום יש לי כל מיני דברים שאני צריך מודד איתם, שלא היו בעבר. והשילוב של הדברים האלה צריכים להיות מנוהלים היטב על ידינו כבעלי עסקים, כי בלי הכושר הפיזי והמנטלי יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתמודד עם הדברים. עכשיו אתם תשאלו אותי, אוקיי, זה מאוד נחמד, אבל אנחנו נכשלים. לא פעם, לא פעמיים, הרבה. ובשביל זה הבאתי סרט, להראות לכם על כמה אנשים מאוד לא מוצלחים שנכשלו בחיים שלהם. אוקיי, ראיתי שכמה אנשים שלכאורה הוגדרו לא מוצלחים, לפחות על ידי הסביבה שלהם, או המעסיקים שלהם, או הקולגות שלהם, לפעמים גם על ידי המורים שלהם, בכל זאת הצליחו. זאת אומרת, הכישלון הוא חלק מאוד מרכזי מההצלחה. והדברים שאנחנו לומדים מכישלון הם נפלטים בנו, ואז אנחנו עושים את הדברים בפעם הבאה טוב יותר. אז זאת הייתה רשימה חלקית של אותם אנשים שנכשלו, וראינו שבסופו של דבר למרות הכישלונות, כמו שהצגנו בסרט, הם הצליחו והם זכורים והם ידועים, והם היום הם כאלה שנותנים לנו כיוון ואינספירציה. אבל להיכשל זה לא מספיק, ולבוא עם חזון ועם מודלים ועם מחשבה זה גם לא מספיק, אנחנו צריכים עוד דברים. אחד מהדברים האלה הוא גריט. עכשיו, גריט זה איזשהו מונח שהפך להיות יותר ויותר פופולרי בשנים האחרונות בתחומי הניהול, ואני מיד אסביר אותו. אבל לפני שאני אסביר אותו, אני רוצה להזכיר לכם מה אמרו לנו פעם. אמרו לנו פעם שלאו יש כישרון מולד, אז הוא בטוח יצליח, הוא לא צריך להתאמץ. והבחור ההוא, או הבחורה היא, יש לה את זה, ובשביל זה היא תהפוך להיות מישהי. והיום כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה, ונסחרים פה אותם אנשים, אז פתאום אנחנו מגלים שכאלה שהיינו משוכנעים שיהיו תותחים או כוכבים זוהרים, הם לא כאלה. וכל מיני כאלה שהייתה לנו תחושה שהם כלומניקים, פתאום הפכו להיות בעלי תפקידים, או חברות, או פוזיציות, או אנשים מפורסמים, ואז אנחנו מנסים להבין מה. הגריט זה מונח שהוא מגיע אחרי שעשו כמה מחקרים בנושא, ומנסה להסביר איך קורה שמישהו מצליח יותר ומישהו מצליח פחות. והוא בעצם אומר שלמי שיש להט, פשן, עם יכולת התמדה ונחישות, הוא יצליח יותר מאלה שיש להם רק כישרון. זאת אומרת, האנשים הכישרוניים, זה נחמד, זה טוב, זה נותן לך קפיצה בתחילת הדרך. אבל אם אין לך את הלהט, את הנחישות ואת יכולת ההתמדה, אתה כנראה לא תצליח באותה מידה כמו אלה שיש להם את זה. ובסופו של דבר, מי שיש לו גריט גבוה, זה המונח, כמו שאמרתי, לשלושת הדברים האלה, חווה סיפוק ואושר באלף, שהרבה פעמים האושר באלף הוא גם תוצאה של אושר בעין או דברים אחרים, זה לא עובד לאף. זה ספר. זה ספר, הבאתי אותו בכוונה בעטיפה שלו בעברית, יש אותו גם באנגלית, הוא יצא באנגלית.
יש לו הרצאות יותר.
נכון. היא הרצתה אחרי הספר כמה שנים. היא כתבה ספר. אנג'לה דקארט, כמה שאני זוכר, היא פסיכולוגית, היא עשתה מחקר. זה תורגם לעברית, אני לא זוכר לידי מי. היא פסיכולוגית שהיא ניסתה להבין למה היא התחילה באחד מבתי הספר הצבאיים, האקדמיה האמריקאית, והיא ניסתה להבין למה יש אנשים שכשהם נכנסים למוסד הזה ועוברים את המבחנים, מקבלים ציונים מדהימים, אבל הם לא מסיימים אותו. ולמה אנשים אחרים שנכנסים כן מסיימים? ואז היא עשתה שיטה מחקר, אני לא רוצה לספר לכם את כל הספר, זה ספר מעניין, למרות שהוא ספר בתחום הניהול, הוא מעניין, הוא גם כתוב והולך לאלה שאוהבים אנגלית, כמובן, הוא יצא באנגלית, זה הגרסה העברית. והמחקר שלה בסופו של דבר, זה הסיכום שלו, אבל יש גם הרבה מאוד תובנות נוספות, היא גם לוקחת את זה להרבה מאוד מקרים בחיים, ומביאה הרבה מאוד חבר'ה שהם בעלי עסקים ולהסביר איך זה אצלהם מסתדר עם הממצאים האלה. אז היה לנו מודל, היה לנו רעיון עסקי, היה לנו, דיברנו קצת על כישלונות, דיברנו על גריט. אבל כשאנחנו בעלי עסקים, לדבר הזה מתווסף גם המוכנות והמחויבות לשיפור, כל הזמן. אם עד היום נתתי שירות בתחום מסוים ועשיתי אותו בדרך מסוימת, בגלל התחרות, בגלל הדרישה של הלקוחות, בגלל שהשוק שלי כל הזמן משתנה, וגם בגלל שאני רוצה להרוויח יותר, לעבוד פחות, להיות מאושר באלף יותר, ואולי גם להיות מאושר בעין, אני חייב לטפל ולייצר שיפור מתמיד. ובשביל זה אני צריך להציב לי מטרות שאיתן אני כל הזמן מתקדם, וכתבתי פה מטרות ריאליות, בסדר? אני פוגש חבר'ה, סיימו אוניברסיטה, יוצאים לחיים העסקיים, יש להם מטרות שהן לא תמיד ריאליות. אנחנו צריכים מטרה ריאלית בשביל שלא נרגיש מובסים אחרי פרק זמן מסוים. ואנחנו את המטרות הריאליות שלנו אנחנו רוצים להשיג בצורה עקבית. ואז להציב מטרות חדשות עם רב גבוה יותר, להשיג אותן וחוזר חלילה. אני אתן פה איזושהי הערת ביניים שהיא מבוססת על אותו רעיון, והיא קשורה למתודות ניהול בעבר, חמש או אולי יותר שנים. היינו אומרים לבעלי עסקים, תקשיבו, כשאתם מגיעים להנפקה, זה הזמן לעשות אירוע חברה, זה הזמן להגיד לכולם כל הכבוד. כשאתם מצליחים להשיק את המוצר שלכם, שהוא כבר לא בשלבי בטא טסטינג ובטח לא באלפא, זה הזמן לעשות, לרשום לעצמכם צ'ק יפה ולתת שמחה על השכם. היום אנחנו מבינים שהתהליכים הם אחר. אז אני צריך לחגוג הצלחות קטנות. זה מה שבונה אותי, זה מה שממלא לי את המצברים, זה מה שמאפשר לי אחר כך לנוע קדימה. זאת אומרת, הצלחתי, לדוגמה, להשיג את הלקוח הראשון, אני רוצה לחגוג, שפו, הצלחתי. הצלחתי לייצר מצב שיש לקוח שמשלם לי מעבר למחירי השוק כי הוא מעריך את השירות שלי, אני רוצה לחגוג את זה. הצלחתי ליצור מצב שהעסק שלי בא וקיבל כתבה בעיתונות, בלי ששילמתי לה, כן, זה לא חוכמה, אנחנו יכולים לשלם לכל כתבה. אבל קיבל את הכתבה כי יש הכרה בעסק שלי, אני צריך לחגוג. החגיגות הקטנות האלה ממלאות אתכם באנרגיה, מאפשרות לכם אחר כך להתמודד עם כל מיני משברים וכישלונות קטנים וגדולים. אם כשאתם מסתכלים על הרקורד, יש לכם רקורד של הצלחה. את השיטה הזאת אני, בפירמה שלנו היא נקראת אלבום הצלחות. זאת אומרת, אני אוסף במין אלבום, לא חייב להיות אלבום, כן? זה כולל קופסה, מגירה, כל מיני כאלה דברים, את כל ההצלחות הקטנות שלי. וברגע שאני חטפתי איזה מכה קטנה, יש לי איזשהו כישלון, אי הצלחה וכולי, אני פותח, אני רואה שאני טוב, ממלא אותי באנרגיה ואני יכול להמשיך הלאה. וזה מאפשר לי לשמור על מחויבות לשיפור מתמיד ולהציב כל הזמן מטרות. כשאנחנו בעלי עסקים אנחנו גם צריכים להבין שאף אחד לא יעשה את העבודה במקומנו. אנחנו עובדים הרבה שעות, ובטח ובטח בהתחלה אז אנחנו גם מכינים את התה למנכ״ל, וגם שותים את התה בתור המנכ״ל, וגם מנקים את המשרד אחרי שהמנכ״ל יחלף אותו, וגם עונים בטלפון, וגם כותבים את המכתבים, וגם הולכים לדואר בתקופה של פעם שהיינו שולחים מכתבים בשביל לשלוח אותם. דעת לאט, הדברים משתנים, אבל הם משתנים לא כי קוראים ניסים, הם משתנים כי יש לנו גריט, כי יש לנו חזון, כי הצבנו מטרות, כי אנחנו מתאמצים, כי כשיש כישלונות אנחנו מבינים שזה נקודה לבחון ולהבין מה עשינו לא נכון, לתקן ולנוע הלאה. כמה מילים על בן או בת הזוג. בחיים של היום, כשאנחנו מביאים את העבודה הביתה, ובטח ובטח כשאנחנו עצמאים, גם כשאנחנו שכירים אנחנו מביאים את כל הצרות הביתה, אבל כשאנחנו עצמאים אנחנו מתמודדים עם הרבה יותר קשיים. ובלי תמיכה של בן או בת הזוג, יהיה לכם מאוד קשה להצליח עם העסק שלכם. יהיה לכם קשה כי א', לא יהיה לכם ממי לשתף את המועקות שיש, ובהתחלה אתם זה העסק, אין לכם עוד אנשים שם, בטח לא אנשים ברמה, ואם התחלתם עם שותפים, שזה רעיון מצוין, אז גם השותפים בהתחלה שלומדים לחיות ביחד, לפעמים יש חיבוכים כאלה ואחרים. והמשמעות של מי או וי היא משמעות מאוד מאוד גדולה. אז התמיכה יכולה להיות של בן או בת הזוג, יכולה להיות שותף, בהנחה שאחד ועוד אחד נותן שלוש, ולא אחד ועוד אחד נותן שתיים, כי אז לא עשיתי שום דבר עם השותפות הזאת. יכולה להיות של יועץ או מנטור שמלווה אתכם, ויכול להיות גם של חבר או חברה קרובים שהם איש סוד שלכם, שיכולים לשמוע מה שאתם אומרים, ואתם גם מוכנים לשמוע מה הם אומרים לכם. ואם אני מספר את הדברים ליסמנים, אני לא נעקדימה, הם יגידו לי אתה צודק. אני מחפש את אלה שיסתכלו אחרת, יגידו לי, תשמע, אוקיי, פעלת ככה, אני הייתי פועל אחרת כי ככה וככה וככה. אני שומע, אני יכול להסכים, אני יכול לא להסכים, אבל זה מאפשר לי לראות את הדברים בפרספקטיבה יותר רחבה. גם יותר קל לי, כי יש מישהו שחולק איתי את הדברים האלה. אז בואו רגע ננסה לשים ברשימת הכנה של המתכון שלנו, לפני שנדבר על איך עושים את זה. אז יש לנו להבין את הסיבה ואת הדרייב להקמת העסק, ורעיון עסקי, מוצר, שירות וסוג הלקוחות, זוכרים את השקפים הראשונים? והחזון בשיטת העבודה, באותו מעגל שהצגנו שאנחנו צריכים להבין בתחומים רבים, אנחנו צריכים לשנות את השפה, נכון? אין לנו בעיות, יש לנו אתגרים, ואנחנו צריכים כושר לסוגיו, גם פיזי וגם מנטלי, ואנחנו צריכים להבין שיהיו כישלונות, והכישלונות מעצבים ובונים אותנו. וכדאי שיהיה לנו גם גרית ומחויבות לשיפור מתמיד, וגם תמיכה של בן או בת הזוג, של מנטור, של יועץ, של חבר, שותף. ואלה בעצם המרכיבים שלנו למתכון. עכשיו, אחרי שיש לנו אותם, בואו נתחיל להכין את המוצר. אז אופן ההכנה. לגבי אופן ההכנה אני אפתח בחידה. אני אציג לכם איזושהי משוואה, ואני צריך שאתם תתרגמו לי מה השאלה שהמשוואה הזאת שואלת. מישהו רוצה...
מה היא שואלת?
כן, מה היא אומרת?
x פלוס y שווה,
אז אמרו לי זרור. זאת אומרת, שני מספרים שנחבר ביניהם ויתנו לנו עסק. כולם מסכימים? נהדר. המטרה של החידה זה לבוא ולהסביר שאופן הגדרת השאלה משפיע על הפתרון. ולמה אני מתכוון? אם אני לא אשאל את השאלה כמו איזה שני מספרים אני מחבר ונותנים לי 10, אלא אני אשאל איזה שני מספרים מרכיבים את המספר 10, כנראה שאני אחשוב לא רק על 1 ועוד 9 ו-2 ועוד 8, אלא אני יכול לחשוב, או אם אתה רוצה בקו הזה, ואני גם יכול לחשוב על מינוס 10 ועוד 20. עכשיו, לא יודע אם שמעתם את השם אריקה לנדאו, היא נפטרה כבר לפני כמה שנים, אבל היא הייתה היזמת של נוער שחר אומנות ומדע, שבעצם חוגי השערה לילדים מכוננים שהיו בתל אביב, ונכנסו גם בבתי ספר ועוד מקומות. זה לקחתי מהחומרים שלה. עכשיו, זה סתם דוגמה, אבל היא אומרת לנו משהו מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו בעלי עסקים, בשביל שנצליח לתחת את כל המרכיבים האלה ולבשל את המסק מצליח, אנחנו חייבים לשאול שאלות בכמה צורות. כשאני שואל שאלה בצורה של איזה שני מספרים אני מחבר ואני מגיע ל-10, השאלה היא מעט שונה אם אני שואל איזה מרכיבים, כי החשיבה שלי טיפה מתרחבת. עכשיו, ככל שהחשיבה שלי מסתכלת בזוויות שונות, אני מוצא לבעיות שיש לי בעסק פתרונות שונים. אז זאת נקודת ההתחלה. אבל היא לא מספקת בשביל להרכיב עם כל המרכיבים האלה עסק. אני צריך גם לעשות עוד דבר. מה זה הדבר הזה? מה אני רואה פה?
עדשה.
עדשה, נכון, אבל מה פה?
פוקוס.
פוקוס. יש לי פה פוקוס, נכון? רואים, פה מאוד מאוד ברור. כאן מטושטש. אז כבעל עסק, אני צריך פוקוס מאוד 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 ממוקד, סופרים את החזון, את הדרך, את זה. אבל, אחת לתקופה, אני חייב לעשות fade out. ואז לא להסתכל מה קורה פה, שעליו אני מפוקס כל הזמן, אלא להסתכל מה קורה מסביב. כי המיקוד הזה, פה, זה לא המציאות היחידה שאני רואה. גם פה קורים דברים וגם כאן קורים דברים. וככל שאני עושה זום אאוט וזומים, אני מצליח גם לראות לאן אני רוצה לכוון את העסק שלי, ואני רואה גם מה קורה בשוק, אני רואה מה קורה עם המתחרים, אני רואה מה קורה עם עסקים שהם מקפילים אליי, והזום אין, כן? והזום אאוט הזה מאוד מאוד חשוב. תסתכלו מסביבכם, יש הרבה מאוד בעלי עסקים שהם מאוד מאוד מפוקסים פה, אבל הם לא יוצאים ולא עושים את הזום אאוט לראות מה קורה מסביב. ואז יום אחד הם מגלים שדברים זזו. צריך מזל? אוקיי, אז א' צריך מזל, כן, גם ששערי לה ממפעל הפייס, כאשר צריך מזל, לא מספיק על שיהיה לכם היום.
מישהו פעם אמר שכבליסט שכמו שאני עובד יותר, יש לי אותו מזל.
הבנתי, אוקיי. אבל מזל זה לא אסטרטגיה. זאת אומרת, אלו שקמים בבוקר ואומרים, אוקיי, אני סומך על המזל, זה נחמד, אבל זה לא מספיק. ובשביל שהעבודה הקשה שלנו גם תביא את המזל, אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד תהליכים שעל חלקם דיברנו ועל חלקם עוד נדבר. בשביל שכל המרכיבים האלה ייצרו עסק, הוא דורש ניהול. הוא דורש תיעדוף, הוא דורש ניהול משימות, הוא דורש הרבה מאוד דברים. ואתם כבר אני מעריך גיליתם שיש אנשים שהם מאוד 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 מוכשרים בתחום מסוים, אבל הם לא יודעים לנהל את הזמן שלהם, לא יודעים לתעדף, לא מסוגלים לנהל את המשימות, אלא אם יש מישהו שכל הזמן עושה את זה עבורם ואומר להם, הבוקר פה, אל תזוז, תשב פה, תתעלם ועשה. עכשיו, לדבר הזה יש כל מיני מתודות, ויש כל מיני שיטות, ויש כל מיני כלים, וזה לא, אנחנו לא הולכים לדבר פה על הדברים האלה, אבל כמה דברים שכן חשוב שנשים עליהם את הדגש, זה להבדיל בין חשוב דחוף ומהותי. ויש, אני חושב, בילד ראש הרצאה לניהול זמן ומשימות. אבל אם אתם לא עושים את זה נכון, אתם צריכים להיות בסופו של דבר קבעים, שאתם כל הזמן מחבים שרפות. עכשיו, אני מעריך שאף אחד מפה הוא לא במקצוע שלו קבעי, ואף אחד לא רוצה לחבות שרפות. אבל כשאנחנו לא מתעדפים נכון ולא מטפלים בדברים החשובים מבעוד מועד, אז זה הופך להיות גם חשוב וגם דחוף. ואז יש לנו בעיה, כי לדוגמה, אם לא הכנתי את ההרצאה, אז ואני בא בבוקר ואני לא מטפל, אז אני צריך לשבת ברכבת או בחנייה ולהכין את ההרצאה. ואז היא תהיה אולי פחות טובה. ואם יש דברים דחופים שהם נמצאים על השולחן שלי אתמול ואני צריך להכין את ההרצאה, זה יכול להיות שאני יכול לעשות את ההצלת סמכויות ולהעביר אותם למישהו בפירמה שלי שיתפל בהם, כי החוזקה שלי היא עכשיו צריכה להיות בדבר הדחוף, בדבר החשוב, סליחה, בהכנה של ההרצאה ולהוציא את הנייר הזה או אחר ללקוח ולהוציא את החיוב ומישהו אחר יכול לעשות את זה במשרה. אבל ברגע שאני מבין ומבדיל ולטפל בעיקר ונותן את הקדימויות האלה ומעצים סמכויות ועושה מאגר אחרי ביצוע המשימות ומצרף לכל הדבר הזה את דחיית הדחיינות, אני יכול לנהל טוב יותר. ובסופו של דבר, ככל שהפירמה או העסק שלכם יגדל, הוא לא חייב לגדול בכמות העובדים, הוא לא חייב לגדול בכמות המחזורים, הוא יכול לגדול סוג הלקוחות, הלקוחות גדולים יותר שיש תשומת לב רבה יותר, הוא יכול לגדול בכל מיני דברים שאתם הגדרתם בחזון, מה אתם רוצים שיהיה בעסק שלכם. אבל ככל שהוא יגדל, אתם תגלו שצוואר הבקבוק שלכם זה לאו דווקא הכסף, זה יותר הזמן. והניהול של הזמן, איך אנחנו מנהלים את הזמן, איך אנחנו מחלקים את הזמן של כלל האנשים בפירמה, לכל אחד נותנים לעשות מה שהוא הכי חזק בו, ומה שהוא לא חזק בו, אני מעביר למישהו אחר. וגם אם הוא יכול לעשות את זה וזה לא כלכלי לי, או לא עסקי נכון, אני עושה שינוי. אתן לכם דוגמה מהעסק שלי. גיליתי שקביעת הפגישות עם לקוחות הוא משהו שגוזל הרבה מאוד זמן, כי כשאני מתקשר ללקוח, אני אומר לו יום שני ב-4 נוח לך, לא, יש לי תור לרופא שיניים, אולי יום שלישי ב-5, אני אומר לו לא, ב-5 יש לי פגישה אחר, ואנחנו יכולים לעשות את הרנדבו הזה כמה וכמה דקות בטלפון, או אני, או המזכירה שלי, או אחד מהאנשים אצלי, וזה גוזל זמן. אז חיפשתי פתרון, ומצאתי שהוא פתרון ממוכן, ואנחנו שולחים ללקוח מייל, יפה, עם כמה מועדים שנגלו לפי היומן במקומות הפנויים, ואיפה הלקוח, כן, עם הלקוח בחיפה, אין לי מה לתת לו מועדים בתל אביב. הלקוח מסתכל, מקבל שניים, שלושה מועדים, לוחץ, ואז אני נכנס ליומן שלו וליומן שלי, וחסכתי 10 דקות, רבע שעה של שיחות טלפון. תכפילו בכמות הלקוחות, תכפילו מה קורה כל שבוע. אז זה איזשהו תהליך, שבעצם זיהינו מוטפל בעיקר, זיהינו דברים שהופכים להיות בהתחלה הם חשובים, ואחר כך הם גם הופכים להיות דחופים, כי אם אין לי פגישה מהלקוח אין הכנסות אולי. ויצרנו מצב שאנחנו מתגברים על צוואר הבקבוק שהיה בנושא הזה, הזמן של, של האנשים בפירום. מעבר לזה אנחנו צריכים לבוא ולהגדיר כמה חוקים וכללים. פרטו אתם מכירים, בעסק שגרתי כ-20% מהלקוחות מייצרים 80% מההכנסות, ואם תתרגמו את זה אחרת, 20% מהלקוחות גוזדים 80% מהזמן, ואם תסתכלו על זה אחרת, 20% מהלקוחות מייצרים 80% מהבעיות, כל מיני דברים כאלה, אבל הפרטו עובד בצורה כזאת או בצורה אחרת. אז א', חוץ מזה של להבין שיש פרטו, אני גם צריך לזכור שלפעמים האויב של הטוב הוא המצוין. ושלא תבינו לא נכון, אני לא בא ואומר לכם תעשו עבודה שהיא לא מצוינת. אני אומר אבל שלפעמים אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא מושלם, ואז הזמן שאנחנו משקיעים הוא לא פרופורציונלי בכלל לשירות שהיינו אמורים לתת, או לתמחור שעשינו את הדבר הזה. וזה משהו שאנחנו צריכים לבדוק אותו, ואם אנחנו לא מתמחרים נכון לתמחר, ואם אנחנו באופן קבוע מוצאים מוצרים ברמה טובה והיא מספקת, זה יכול להיות שיש את הפיין טיונינג שאנחנו עושים בסוף. זה לא משהו שהוא קריטי, כי א', הוא לא נדרש, ושם זה מתחיל, וב', גם הלקוח לא זקוק לו. ותחשבו רגע, כשמפתחים מוצר בתחום התוכנה, בוחנים איזה פיצ'רים חייבים לצאת איתם, ואיזה פיצ'רים הם יכולים לחכות לשלב הבא, או הם נחמדים, אבל משמשים רק 2% מהלקוחות. ואז מזיזים אותם הצידה. לא משנה אם אתם מייצרים מוצר, נותנים שירות, עושים דבר אחר, time to market הוא מאוד משמעותי, זאת אומרת, הזמן מהרגע שחשבתם על הרעיון עד שיצאתם איתו לשוק. כי כמו שאתם חשבתם על הרעיון, יש עוד הרבה מאוד אנשים שחשבו על רעיונות, מאוד דומים או אפילו זהים. וככל שאתם מסוגלים לייצר מהר יותר את המעבר מהרעיון למציאות, יש לכם נתח שוק גבוה יותר. אתם מרסקים את המותג שלכם, את הפירמה וכו'. ועוד הערה מאוד חשובה בנושא של חוקים וכללים, אל תבלבלו בין הדעות של האחרים, זה לא מציאות. זה רק הדעה. ואנחנו כבעלי עסקים שומעים הרבה פעמים דעות, מי שאומר, תשמע, אני חושב שהרעיון הזה לא טוב, או אני חושב שאתה לא מנהל נכון, או אני חושב שהלקוח הזה הוא קריטי לפירמה ואל תוותר עליו. זה בסדר, אני מזכיר לכם, אנחנו רוצים לשמוע ולהקשיב. אנחנו רוצים להרחיב את היריעה שבה אנחנו יכולים לקבל את המידע. אבל זה לא המציאות, זה הדעה. אל תבלבלו בין שני הדברים. את המציאות של העסק שלכם, בסופו של דבר אתם קובעים לפי ההחלטות שאתם קבלו. על קבלת החלטות אנחנו נדבר קצת בהרצאה הבאה. כשאנחנו בעלי עסקים אנחנו רוצים לנהל רזה. לנהל רזה זה אומר שיש לי מעט בירוקרטיה בעסק, יש לי מעט עלויות ככל האפשר של כוח אדם. אני רוצה לעבוד עם כלים ממוחשבים. בקיצור, אני רוצה הנהלה רזה ועסק שמן. זאת אומרת, ככל שיש לי פחות אנשים שמייצרים את הכסף, נשאר לי יותר כסף. אנחנו רוצים להתכונן לפגישות, ואם לא ניהלנו נכון את הזמן שלנו, אז אנחנו לא נגיע מוכנים לפגישות. ואם אנחנו לא עוסקים בבנייה ובפיתוח של העסק, בעצם אנחנו נבנה משהו שהיסודות שלו לא מספיק איתנים. ואז כשיהיה זעזוע קטן, הכל יתמוטט. ולכן, גם היום, אם יש לכם עסקים פעילים, וגם אם מחר אתם רוצים להקים עסק, תשקיעו מחשבה בדברים שהצגנו פה, בשביל שהיסודות של העסק שלכם יהיו איתנים, ויוכלו להתמודד עם שערות כאלה ואחרות, עם משברים כאלה ואחרים, ולכל היותר קצת יזעזעו, אבל לא ימוטטו. למרות שכל האנשים פה מבינים בכסף, אני אתייחס לזה בשתי מילים. אז קודם כל, בלי תכנון פיננסי נכון, העסק כנראה לא ישרוד, כי אנחנו עלולים לגבות פחות ממה שעולה לנו, או להיות בבעיות תזרים, או כל מיני דברים שקשורים לכסף, ואני מניח שכולכם שולטים בכסף. תזכרו שלרוב מנהל החשבונות, או רואה החשבון, אני רואה החשבון, ואני מניח שיש פה עוד כמה וכמה, בדרך כלל, כשאנחנו יושבים בתחתית של רואה החשבון, או של מנהל החשבונות, או יועץ המס, אנחנו שרי היסטוריה. זאת אומרת, אנחנו רואים את מה היה בעסק. כשאני יושב בפוזיציה של היועץ העסקי, אני מתכנן קדימה. ולכן, גם אם אתם רואה חשבון, אתם נותנים שירות ללקוחות שלכם, ובטח ובטח אם אתם נותנים שירות לעצמכם בעסק שלכם, אתם רוצים לצפות פני עתיד, לתכנן קדימה. כי איך הייתה השנה, זה נחמד, ואולי זה חשוב גם כשאני מביא את הדוחות לבנק, ובטח ובטח זה חשוב אם שילמתי מקדמות כמו שצריך או לא. אבל מעניין אותי מה אני מתכנן לעשות. איך צפויה לי להסתיים 2019? מה הולך לקרות ברבעון הרביעי של 2019? יכול להיות שאני צריך לעשות הרבה מאוד שינויים בעסק, כי נכנסים לי הרבה לקוחות. יכול להיות להפך, שיש לקוחות שעומדים לעזוב אותי ואני צריך להקטין את העסק שלי. יכול להיות שיש לי משבר תזרימי צפוי, כי אני נכנס לפרויקט גדול עם אחד מהגופים הממשלתיים, והוא משלם, נכון, צריך לשלם איכשהו, אבל הם משלמים איך שהם רוצים. כל מיני דברים כאלה שאני רוצה לתכנן קדימה. ובשביל לתכנן קדימה אני צריך לעשות הבנה טובה מאוד של מבנה העלויות, להבין מה מקורות הרווח בעסק שלי, ולזכור שיהיה בסדר, המשמעות שלו בסופו של דבר טלפון מהבנקאי. ואני בטוח שאתם מתקלים בזה עם הלקוחות שלכם, רק יש לנו בעיה קטנה, אנחנו מאוד מאוד חזקים שאנחנו מסבירים ללקוחות שלנו, וקצת פחות חזקים שאנחנו מטפלים במה שקורה אצלנו בבית פנים. אני רוצה להציג לכם פה איזושהי דרך שהיא מתייחסת לאיך אני מקבל החלטה לגבי פעילות או איזושהי פעילות בעסק. הרי יש לי שלושה מרכיבים משמעותיים. ודרך אגב לדבר הזה יש איזשהו סרטון באתר היוטיוב בשני שאני מדבר עליו. אז אחד, אני, כולנו יודעים תכנון המס, האם אנחנו משלמים את המינימום מס שאנחנו עושים בעסקה. נניח שאני רוצה לקנות עכשיו איזה מתחרה. אז אנחנו כמובן נבוא ונגיד האם יש לנו תכנון מס נכון ואנחנו משלמים את המינימום מס, והאם זה כלכלי, הוא רוצה, לא יודע מה, מיליון שקל בשביל הביזנס שלו, האם כלכלי לי להוציא מיליון שקל. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בבחינה העסקית. הבחינה העסקית לא מדברת על המס, ולא מדברת על הכלכלה, על הכסף. היא מדברת על המהות. האם זה נכון לקנות את המתחרה הזה? ולא משנה אם הוא עולה חצי מיליון שקל או מיליון שקל. האם עסקית לביזנס שלי זה נכון? האם זה ממצב אותי נכון יותר? האם זה מגדיל את שוק הלקוחות? האם זה פוגע בי? האם זה אומר שאני כתוצאה מהדבר הזה נכנס לאיזה סחרחורת בעסק? זאת הבחינה העסקית. ומבחינתי היא הראשונה. שימו לב טוב. לא המיסוי ולא הכלכלה. היא הבחינה הראשונה. האם הפעילות הזאת היא עסקית נכונה? אם היא עסקית נכונה, אני רוצה לבחון איך אני עושה אותה כלכלית הכי נכון. זאת אומרת, להוציא כמה שפחות כסף, או בעיתוי הכי מתאים, או בצורת התשלום הכי טובה, או מה שאתם רוצים, כל מה שקשור לכלכלה. ואחרי שיש לי בחינה עסקית, והחלטתי שזה נכון לי, ובניתי את הדבר הזה כלכלית, רק אז אני בוחן איך אני עושה את תכנון המס הנכון, כמובן במגבלות החוק, בשביל לייצר פה את המינימום מס הנכון לשלם. ואז, אחרי שיש לי כל הדברים האלה, אני מוציא את זה לפועל. ואני בטוח שאתם פוגשים, בין אם זה לקוחות שלכם, ובין אם זה חברים שלכם, שקודם כל, מסתכלים פה, ואני מאחל לכם שכל חודש תעבירו מיליון שקל למס הכנסה. כי זה אומר שאתם מרוויחים לפחות 2 מיליון. אז אנחנו מתחילים פה, ורק אז מגיעים לדבר הזה. ובמיסים ומוסדות, אתם כולכם מכירים את כל הדברים האלה, ואני לא צריך להרחיב, אבל לפעמים אנחנו נופלים בתפקיד שלנו במקומות שאנחנו לא יודעים, כי כל הזמן אנחנו לומדים, למרות שאנחנו יועצי מס או רואי חשבון או עורכי דין או מנהלי חשבונות, כשזה נוגע לעסק שלנו ויש משהו שאנחנו לא יודעים, ללכת לברר בשביל שלא ניפול שם, כי אחרת התהליכים והיסודות של העסק אמורים להיפגע. כסף שחור כולנו שומעים אצל הלקוחות וכולנו מבינים, ויש מגזרים במדינה שלצערנו חלק ניכר מהפעילות שלהם במגזר הזה. אנחנו יודעים שזה לא חוקי. אני רוצה אבל להזכיר פה עוד נקודה. חוץ מזה שזה לא חוקי, זה פוגע בהבנה מה קורה בעסק. כי אם יש לי דוח רווח והפסד שמראה לי הכנסות של מיליון שקל והוצאות של 900,000 שקל, אני אומר, אוקיי, אני מרוויח 100,000 שקל, ועדיין, מעבר לכל הדבר הזה, מסתובבים 200,000-300,000 שקל בכסף שחור, אני לא יודע באמת כמה אני מרוויח, ואני לא יודע כמה אני מוציא. ויש ענפים ששם זה קורה. ואם הם הלקוחות שלכם, אז כשאתם עושים את התכנונים בשביל לצפות פני עתיד, אתם צריכים להיות ערים לזה. ואם באיזושהי דרך זה נוגע בעסק שלכם, אז כמובן, אני מזכיר שזה לא חוקי, אבל כשאתם מחשבים את הדברים, תבינו שהכסף השחור גורם לכם להטעיה משמעותית בחישוב.
אין
לזה
אף מוכר,
אני אומר,
אבל
זה יוצא לזה.
לא, אתה אומר, רוצה שכה זה שווה ליצור מקסידי, הוא מפה מדעבור, אתה חושב לבוא. הוא אומר לו, אתה יחס לנהל, הוא אומר, רק מדעג.
נכון. אז זה יגיע בהצהרה לך.
כן, אבל יש לי מוסיף שנים, אני חושב שאני...
זה בונה בית.
ואז ההורך בוא נאמר, אז למה אתה לא סוגר את העסק? הוא לא עובד ממן לי. כן.
כמה מילים על צוות. כשאנחנו עסק קטן ואנחנו one man show, אז כמו שאמרנו, אנחנו המנכ״ל והמזכירה והפועל והכל. אבל באיזשהו שלב אנחנו גדלים, אנחנו מביאים עוד אנשים. עכשיו, האנשים האלה יכולים להיות חיצוניים ופנימיים. זאת אומרת, אני יכול לעבוד עם פרילנסרים, ואני יכול להעסיק אנשים בשכר, ואני יכול שהם יהיו זמניים, ואני יכול שהם יהיו קבועים. ואני יכול לנהל את זה מאוד לין, מאוד רזה, זאת אומרת, יש לי מישהו שיכול לעשות גם וגם וגם וגם, אבל בעיקר אני צריך לזכור שככל שיש לי יותר אנשים, יש יותר ידע בעסק. והידע הזה, לפחות בעסקים קטנים, הוא לא מנועד. הוא בראש של בעל הבית, ולאט לאט בראש של האנשים שעובדים. וכשעובד כזה יוצא, אז אנחנו במחרות תופעים מכה לא קטנה בכנף. כי הוא צבר ידע, גם אם הוא עבד שנה לבד בעסק, והידע הזה צריך לעבור לבן אדם שמחליף אותו, ולא תמיד אנחנו מוצאים בדיוק את הבן אדם המתאים, והרבה פעמים בעצם השינוי של כוח אדם לוקח את העסק שלנו אחורה. לכן אני מציע שכאשר אתם מנהלים אנשים, ואפילו אם זה הילד שלכם שהופך להיות מישהו בעסק, בטח או בטח אם זה עסק, תדאגו שניהול הידע יהיה מסודר. בשביל שכשנכנסים אנשים או יוצאים אנשים מהעסק, בין אם זה שכירים, בין אם זה פרילנסרים, בין אם זה בני משפחה, השליטה והגמישות שלכם לא תיפגע, כי תוכלו להמשיך ולנהל את העסק, וכמו שאמרו פה אנשים בתחילת הדרך, שאני רוצה שהעסק שלי יתנהל גם כשאני לא שם. ועדיין הידע לא הולך עם האנשים. עכשיו, זה משהו שבשנים האחרונות לאט לאט הופך להיות מאוד משמעותי בחברות גדולות. יש אנשים שתפקיד שלהם לנהל את הידע. אז הם כותבים את הנהלים, הם כותבים את התהליכים, הם כותבים את כל הדברים האלה. ואם עבדתם פעם בקריירה שלכם בחברה גדולה, אז ראיתם שכשנכנסתם מעבר לכל התהליכי ליטוף שמקבלים ממחלקת HR, כי היום מבינים שהעובד זה הנכס הכי חשוב, אתם גם מקבלים הדרכה מה הנהלים, ולפעמים זה באי-לרנינג, זאת אומרת, אתם מתחברים למחשב שלכם בבית בשביל ללמוד את הדברים. ויש תהליכים שמכניסים אתכם לפעילות של החברה והופכים אתכם להיות שותפי ידע. התהליך הזה של ניהול הידע מחויב במחויבות הדדית. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות אם רק אתם עושים את זה, וגם הצוות שלכם צריך לרצות את זה. תקחו את זה בחשבון כשאתם בוחרים. זאת אומרת, לא מספיק לבחור מישהו שעבר הכי טוב את הרעיון, צריך גם לדבר קצת עם המציעים, צריך לראות איך הוא יתנהל בסביבה עם עוד אנשים. הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים לעשות כשאנחנו מכניסים אנשים לעבוד איתנו. נקודה נוספת שמאוד חשובה בעסק, מהרגע שהוא כבר לא אני לבד, זה המנהיגות. המנהיגות זה ערך שאלה שעשו שירות צבאי או שירות לאומי נתקלו בו, ויכול להיות שהיו גם אנשים שנתקלו בו כשהם למדו על הדברים האלה, אני הבאתי לפה איזשהו סרטון של כמה דקות, שאני חושב שהוא מעביר מסר בצורה מאוד מאוד טובה, מה זאת מנהיגות. וזה יחסוך לי הרבה דיבורים, אז בואו נראה. טוב, אז אנחנו לא צריכים לדבר על מנהיגות, הבנו את הרעיון.
להגיד גם במשפט מאוד חמד, כמה שקפיות קודם, אמרתי, you never know your limits until unless you push yourself to them.
נכון.
בדיוק.
בדיוק. כשאנחנו מקימים עסק, אנחנו רוצים כמובן לעשות שיווק, וכמובן לעשות נטוורקינג, ואנחנו גם צריכים להבין מה הביטול שלנו. זאת אומרת, למה אנחנו שונים מאחרים. זאת שאלה מאוד מאוד קשה, לפחות לבעלי עסקים בתחילת הדרך, כי שוב, אם אנחנו הולכים למשרד רואה חשבון, נגיד לי, מה אני שונה ממשרד רואה חשבון אחרים? למה לקוח יבוא אליי ולא אל אחרים? זאת שאלה שאנחנו צריכים למצוא לה תשובה. כי אם לא נמצא לה תשובה, אז הוא יהיה עוד רואה חשבון מבין רואה החשבון האחרים. ואם אנחנו נמצא לה תשובה, אז נדע להגיד למה כדאי להגיע לפירמה הזאת. אז הבידול זה מי, מה, איך ולמה. זאת אומרת, מי אני, מה אני עושה, איך אני עושה, למה אני עושה את זה. יש הרצאה בטד שמדברת על זה, ויש עוד הרבה מאוד חומרים, אבל שוב, העירייה פה קצרה, אז אני לא יכול להרחיב. את השיווק אני רוצה לעשות בכל החזיתות. בכל החזיתות זה לא אומר פייסבוק, כן? בכל החזיתות זה אומר שאני משווק את עצמי כשאני נפגש עם אנשים, שאני עושה את זה בבדיקה, A-B טסטינג. זאת אומרת, אני פעם עושה שיחת מעלית בצורה אחת. כולם יודעים מה זה שיחת מעלית?
לא.
אוקיי. שיחת מעלית זה מונח משנים קודמות, שאז הייתם נכנסים למעלית, והיה לכם 30 שניות בשביל להגיע לקומה החמישית, וזה היה הזמן שאתם יכולים פחות או יותר להציג את עצמכם למי שנוסע איתכם במעלית, ואז כולם רצו לנסוע עם ביל גייטס, ואז הם יציגו את עצמם לפני ביל גייטס, ואז יהיה ביזנס. אז מה זה עברו כמה דברים היום? כנראה לא נוסעים עם ביל גייטס במעלית. ב-30 שניות אתה מגיע לקומה 50 ולא לקומה 50, וג' השיחות מעלית קצת השתפרו. אבל הרעיון של שיחת המעלית זה היכולת להציג מי אתם ומה אתם בצורה כזאת, שמי ששמע את זה יתעניין. ירצה לדעת עוד. הוא לא יודע עכשיו הכל עליכם, אבל אתם נראים לו אנשים מעניינים, נשמע לו שמה שאתם עושים זה משהו נחמד, ואולי שווה ללמוד יותר על הביזנס, אולי צריך לשתות אתכם קפה, אולי אפשר לעשות ביזנס משותף. אז ה-A-B טסטינג הזה, זה שאני פעם משווק בדרך אחת, ופעם משווק בדרך שנייה, ופעם עושה שיחת מעלית בדרך אחת, ופעם עושה שיחת מעלית בדרך שנייה, ואני רואה מה יצר לי את התגובה שאני רוצה. וכמובן אני צריך אתר, כי אם אין אתר עליכם, או שלכם, שלך, מבחינתי בתקופה הזאת אתם לא קיימים. ואני לא מדבר על אתר ב-50,000 שקל, יש לי מרבה סיבות טכניקה. אני מדבר על אתר שהוא חלון הראווה של הביזנס שלכם, שאפשר למצוא אתכם שם. אפשר ללמוד מי אתם, מה אתם. נציג גם תמונה שלכם, ריאלית, כן? לא מתקופת התיכון. נראות רשתית, זה אומר שאתם מופיעים ברשתות הרלוונטיות, וחברים יקרים, אם אתם אנשי עסקים, לינקדאין, זאת רשת שאתם אמורים להיות שם. אני צריך לייצר במסגרת השיווק שלי ערך ללקוח, זאת אומרת, הוא צריך להבין שאני נותן לו משהו, שאני לא סתם חופר לו בניוזלטרים וכולי, אני נותן לו איזשהו משהו שנותן לו ערך, ואני רוצה לחבר אותו, לעשות אינגייג'מנט, לחבר אותו לעסק שלי, לא לחבר בזה שאני כל חודש יש לי הוראת קבע ממנו. כמובן שזה נחמד. אני רוצה לחבר אותו לרעיון שלי, אני רוצה לחבר אותו לדברים שאני עושה, אני רוצה שכשהוא חושב שהוא צריך שירות כמו שאני מציע, הוא יבחן האם אני מתאים לו או לא. ובשביל הדבר הזה אני צריך לעשות נטוורקינג כל הזמן, בלי הפסקה, בכל הזדמנות. לא יכול להיות שאתם בעלי עסק, אין לכם כרטיס ביקור. דוגמה, אני פוגש גם כאלה. אז נכון שהיום אפשר להעביר הכל בסלולרי, וטלפון נוגע בטלפון וכרטיסי הביקור עוברים. אבל עדיין, לא כולם. אם מגיע אליי לקוח בשנות ה-60 לחייו, הוא לא בסגנון של הסלולר שאני אעביר לו את הכרטיס הביקור הדיגיטלי שלי. ואם זה יגיע הסטארט-אפיסט, אז כן, אני לא יודע מה כרטיס כזה, כי זה לא ידבר אליו, הוא לא מבין מה זה, כמו שחלקם לא יודעים מה זה הגשש החיוור, או בת ירוזיאל, או כל מיני דברים כאלה, שכשאני אומר לחבר'ה בגילאים מסוימים, הם לא מבינים על מה אני מדבר. ואם אתם עושים שיווק מפה לאוזן, זה אומר, לפחות בשפה שאני מכיר, שאתם לא עושים שיווק. עכשיו, יש כל מיני רמות של עסקים. יש עסקים שהם בתחילת הדרך, יש עסקים שהם גדלו, יש עסקים שהם כבר מאוד מבוססים. יש גם עסקים, או בעלי עסקים, או מנכ"לים, שאתם לא תמצאו ברשתות החברתיות, אין להם אתר, טלפון שלהם לא נגיש וכו'. זה בסדר. הם כבר נמצאים אי שם למעלה בפירמידה. הם כבר לא צריכים לעשות שיווק, הם לא צריכים גידול, הם לא צריכים נטוורקינג, הם לא צריכים כלום. הכל זורם אליהם. הם כבר עשו את הדברים האלה בשנים קודמות, בין אם במודע ובין אם לא במודע. אבל אם אתם עדיין לא שם, ואני מאחל לכם שתהיו יום אחד שם, אם אתם עדיין לא שם, אתם צריכים לעשות את זה. יחסי ציבור, זה בעצם להביא מעשים טובים והצהרות עסקיות שלנו לידיעת הרבים. אוקיי, זה, לקחתי את ההגדרה הזאת מבעלת משרד יחסי ציבור מסוים בתל אביב. מחירות זה איך אנחנו מוכרים, זה לא השיווק. המחירה זה השלב הסופי. השיווק זה להביא את המודעות. המחירה זה כבר כשאני יושב ואני סוגר, אני משכנע את הלקוח לרכוש ממני את השירותים או את המוצר. אז בתוך המחירות יש טכניקות, יש התמקצעות, יש מדידה. ויש גם היום, מדברים לאחרונה זה בשנים האחרונות, על בעצם למכור בלי למכור. זה אומר לא להיות איש מחירות פושר, כמו אלה שאתם מגיעים אליהם בטעות בקניונים, או שדופקים לכם על הדלת, או מתקשרים בטלפון, אלא לגרום ללקוח באמצעות תהליכי מחירה נכונים, לרצות לקנות. זה עסקה הרבה יותר חזקה. הלקוח רוצה לקנות מכם, זה לא אתם רוצים שהוא יקנה ואז משכנעים אותו, זה בסדר, הוא בסוף החליט, אז הוא קנה. אבל פה הלקוח רוצה במהות שלו לקנות. ועוד פעם, אנחנו לא ניכנס לזה פה, אבל זה מחירה הרבה יותר חזקה. והמיתוג קשור בעצם לשם, וללוגו, ולסלוגן, ולצבע, ולסיפור, ולתמונה, הוא נוגע ברגש. זאת אומרת, המיתוג של העסק שלכם, מבחינת ויזואל, ומבחינת הסיפור שהוא מביא, אמור לגעת בלקוח. עכשיו, אני יודע שכל מה שאני אומר פה לאנשים שהם ריאליים זה לא כל כך מתחבר, כי אמא שלך תעזור אותנו, אנחנו, יש לנו משרד עורכי דין, הלקוחות באים לא בגלל הלוגו שלנו, ולא בגלל החום, ולא בגלל דברים נכון, אבל הם באים כי הם מאמינים במיתוג שלכם. הם מאמינים שאתם עורכי הדין המתאימים להם, הם מאמינים שאתם רואי החשבון המתאימים להם, הם מאמינים אתם יודעים לתת להם תמורה עבור האגרה ולתת להם את התוצאה של מה שהם מחפשים. עכשיו, בשביל שהם ידעו את זה, הם היו צריכים לפגוש אתכם. הם היו צריכים לראות את הלוגו שלכם, הם היו צריכים לראות את התמונה שלכם. כדאי גם שהם ידעו את הסיפור שלכם. זה עושה engagement, זה מחבר. זה לא לבד, זה הכל ביחד. אני מזכיר לכם, לקחנו את המרכיבים, עכשיו אנחנו מערבבים בקערה. מיתוג טוב הוא משהו שנבנה לאורך שנים. הוא מעצים, מרחיב ומשמר את המותג. זאת אומרת, אם יש לכם ביזנס, אתם משקיעים במיתוג שלו, ביחסי הציבור שלו, בפעילות שלו, המותג של העסק שלכם צריך להיות חזק יותר עם השנים. זה תהליך שנבנה. זה לא תהליך ששמים עכשיו 50,000 שקל והוא קורה בבום. ואת כל התהליך הזה של הפיתוח של העסק, אנחנו כל הזמן עושים עבודה, שואלים שאלות, עושים מעקב, בוחנים את התוצאות, משפרים, זוכרים, היה שקף כזה גם שדיבר על זה כשאנחנו במסלול שלנו. ורק השאלות האלה והבחינה הזאת משפרות אותנו. זאת אומרת, לאן אני מכוון? אני מכוון לזה שאחת לתקופה, וכל אחד מכם בהתאם לאופי של העסק שלו יחליט, הוא קורא לעצמו לקוס קפה, או ביחד עם השותף שלו, או ביחד עם המנהלים האחרים בעסק שלו, ובוחן, לאן הוא הגיע? איפה הוא נמצא? לאן הוא רצה להגיע? מה היה החזון? אולי החזון אמר שאני מגיע לפה, ועכשיו אני שם. או להגיד שרגע, החזון השתנה לי, אז בואו נגדיר אותו מחדש, או לעשות שינוי כיוון, זה בשביל להגיע לאן שרצית. והבחינה של השאלות האלה, גם בתחום המחירות וגם בשיווק, גם בניהול ובכספים ובטיפול וכל התחומים האלה, מאפשרות לנו לבצע בצורה נכונה את התכנון האסטרטגי קדימה. ובשביל זה צריך לפנות זמן איכות. זה לא משהו שאנחנו עושים כשאנחנו מלאים בעבודה ולחוצים. אני צריך את הראש פנוי לזה. אני צריך את זה בשעות שאתם הכי מפוקסים ביום. ויכול להיות שאתם צריכים סיטואציה מסוימת. אתם צריכים מזג אוויר מסוים, אתם צריכים משקה מסוים, ואתם צריכים שעה מסוימת ביממה. כל אחד עובד אחרת. תייצרו לכם את הסביבה הזאת בשביל שתוכלו לעשות את התכנון האסטרטגי, ותפנו לזה זמן איכות. אם אתם חברה משפחתית, זאת אומרת, חברה שבה יש דור מייסד, ואתם או דור הבנים, או אתם דור המייסדים, יש חשיבות עליונה על התכנון קדימה. ויש לה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות שצריך לתת עליהם את הדעת. זה לפני כניסת הילדים לעסק, ולפני יציאת המייסדים. אם אתם עסק משפחתי, עסק משפחתי זה לא שבני המשפחה עובדים בעסק, אלא שהם עובדים בעסק ואנחנו רוצים להתחיל להעביר אותו לדורות הבאים, או אנחנו רוצים לצאת משם אם אנחנו דור המייסדים, או אנחנו אמורים להיכנס לשם אם אנחנו דור הילדים, התהליכים האלה צריכים להיות לפני שהילדים נכנסים ולפני שהמייסדים יוצאים. כי אם הם קוראים תוך כדי, זה הכל מואץ, זה הכל הופך להיות לאיזושהי עיסה ולא משיגים את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג. וזה גם ככה מאוד מאוד מורכב בעסקים האלה. קבלת החלטות. אז יש לנו פה כמה וכמה עמדתות, והרבה מאוד בעלי עסקים שהם צריכים לקבל החלטה והם לא יודעים להבדיל בצורה נכונה, אם לבחור בדלת הזאת או זאת או זאת או זאת או זאת. הם בוחרים בדרך הלא נכונה להחליט שהם לא מחליטים. ואני מפציר לכם שאתם צריכים להחליט ואין לכם מידע מספק לקבל החלטה אם פה או פה או פה או פה, פה, קבלו החלטה. לכל היותר, תדעו. אם טעיתם, למדתם משהו, תיקנתם, ואמרה, קבלו החלטה טובה יותר. יכול להיות שלא עשיתם את המידע כמו שצריך, יכול להיות שלא הפעלתם את התהליכים הנכונים, ולכן כל ההחלטות נראות לכם אותו דבר. אבל אל תטעו בזה שלא תקבלו החלטה. הבאתי פה דוגמה להרבה מאוד כלים ממוחשבים שקיימים היום. יש מאות, אם לא אלפי תוכנות חופשיות, חלקם ברמה של חופשיות לגמרי, חלקם פרימיום, זאת אומרת, חלק מהפיצ'רים בחינם, ואחר כך אם אתם רוצים זה עולה כסף. לא משנה אם העסק שלכם הוא בתחום ראיית חשבון, או משפטים, או ייעוץ מס, או מתן שירותים, או אתם מייצרים מוצרים, או אתם ממציאים הרצאות, אתם צריכים להשתמש בתוכנות. אנחנו בעידן של תוכנה שיושבת על השרת בעסק, זה כבר כמעט פסה. זה נכון רק למערכות ERP או סוג מסוים של CRM'ים הם מאוד משמעותיים. גם הגדולים כבר עובדים כסאס, שירות על ענן. זה מאפשר לכם נגישות מכל מקום. זאת אומרת, אני יכול לנהל את המשרד שלי מהלפטופ ומהטאבלט ומהנייד, וגם כשאני בחול, אני פותח ואני מחובר. וזה לא שאני צריך לחבר להשרת אצלי במשרד. אז אתם צריכים להבין מה קורה בעסק ולאסוף לכם את התוכנות שאתם רוצים ולדאוג שהן יתאימו לכם, כי זה לא חוכמה לעבוד עם הרבה תוכנות, אני רוצה לעבוד עם התוכנות שמתאימות לי, שעושות לי את השינוי שמאפשרות לי לפנות את הזמן שלי להתעסק בדברים שאני חזק בהם. תזכרו שאין קיצור הדרך, כי המקום היחיד שההצלחה מגיעה לפני עבודה קשה זה רק במילון העברי. בשאר המקומות קודם יש עבודה קשה ורק כך יש הצלחה. ועם הדבר הזה אני רוצה להציג לכם דוגמה של שלוש קבוצות של בעלי עסקים. וההבדל בין שלושת הקבוצות האלה, בין שלושת בעלי העסקים האלה, זה מה הם עושים עם הטעות. כי אמרנו שאנחנו נטעה, ואנחנו גם עלולים להיקשר. אבל זה לא אומר ששם אנחנו נעשות. טעינו, אנחנו מתקנים. נשארנו, אנחנו תמים, מתמודדים מחדש. אז יש את זה שנע קדימה. הוא טועה, הוא מבין, הוא חושב, הוא מתקן. כולם טועים. רק הוא מבין, חושב ומתקן. יש את זה שצועד במקום, טועה, הוא לא תמיד מבין, ואם הוא מבין הוא אדיש, ואז הוא גם לא מתקן. אני בטוח שאתם פוגשים הרבה מאוד כאלה. יש את דוד הכי טוב, שהוא הכי מסוכן, הוא טועה, הוא לא מבין, והוא גם מכחיש. זאת אומרת, זה לא הוא טעה, זה הלקוח היה דפוק, זה הספק לא בסדר, זה הייתה הפסקת חשמל, זה דואר ישראל לא הביא, ואז הוא לא מתקן. זה, בסופו של דבר, יצא מהמשחק. זה מתחרה שאתם מביסים בקלות. אני ממליץ לכם שאתם תהיו כאלה. זה דורש הרבה מאוד תעצומות נפש, הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד ניהול. עכשיו לקוחות. דיברנו עכשיו על, עד עכשיו על הרבה מאוד דברים, אבל אין עסק בלי לקוחות. גם לעסק שלא צריך להשקיע בו בשיווק, לא צריך להשקיע בו בפרסום, לא צריך לעשות שם שום דבר, הוא דורש ניהול, הוא צריך לקוחות. יש עסק כזה. אתם יודעים מה הוא? קצת מקברי, אבל חברת קדישה. הם לא צריכים להשקיע לקוחות בגימה.
אז הוא לא חוזר מתלונן לכם.
יש בזה משהו. אז קודם כל, בלי לקוח אין לנו עסק, ואנחנו צריכים להתאים את הלקוח לעסק שלנו. ואתם תראו שכשאתם בוחנים את העסק שלכם את הפעילות, בהנחה שהתנהלתם וניהלתם נכון, לאט לאט אתם מזהים איזשהו פלח לקוחות שאתם יותר רוצים לעבוד איתו, ופלח לקוחות שאתם פחות רוצים לעבוד איתו. ואז קורה תהליך שמבחינתי הוא בריא, שבאיזשהו שלב אנחנו מפטרים סוג מסוים של לקוחות. צריך לעשות את זה בחיוך, צריך לעשות את זה בתכונה, צריך לעשות את זה בצורה מכובדת, כי אנחנו פוגשים את האנשים האלה. אבל כן, אני מבין שהלקוח שאיתו התחלתי לעבוד, ועבדתי איתו כבר 5 שנים, היום הוא לא מתאים לי. ואני מחפש לקוחות מסוג אחר. אז יש חשיבות מאוד גדולה להתאמה בין הלקוח לעסק. אנחנו צריכים להבין על כמה אנחנו מחויבים ללקוח, ועד כמה הלקוח מחויב לנו. אנחנו נגלה שלפעמים אנחנו מאוד מחויבים ללקוח, והלקוח קצת פחות לנו. ולפעמים, אם אנחנו לא מנהלים נכון את העסק, אנחנו פחות מחויבים ללקוח. ויכול להיות שהוא דווקא יהיה מחויב לנו יותר, כי זאת לא נופסת מורנו. השימור של הלקוח הוא מאוד מאוד חשוב. הלקוח לא תמיד צודק. הוא לא תמיד צודק. הוא רק תמיד חושב שהוא צודק, או לפחות מציג שהוא חושב שהוא צודק. אבל אז אתם צריכים לקבל החלטה. האם שווה לכם להתמודד ולהשקיע אנרגיות על הדבר הזה, אם באתם לחנך את הלקוח? או שאתם אומרים, אוקיי, הבנו. כרגע הלקוח רוצה עוד שירות שלא מגיע לו. בסדר, אין לי את הזמן ואת האנרגיות לעשות איתו את המאבק כרגע. אני אתן את זה, יעלה לי עוד 100 שקל, והגדרתי את הלקוח הזה כמישהו שבשנה הבאה אני נפרד ממנו. למה? אני מייקר לו את התעריף. אם עד היום לקחתי לו על הנהלת חשבון, את לא יודע מה, 300 שקל לחודש, מה הבא אני אומר לו, תשמע, ואני עושה את זה בצורה חכמה, לא בראשון בינואר, אני אומר לו באוקטובר. קח בחשבון שבראשון בינואר התעריף עולה, במקום 300 שקל, התעריף 500. אני מצטער, אלה העלויות שלי של המשרד. נתתי לו זמן להיערך וכולי, החתמתי אותו, לא חתם, לא נתן שירות, חתם, נהדר, עכשיו הוא כבר כלכלי. עכשיו, גם כשהוא מתווכח איתי על דברים, כבר תמחרתי אותם קדימה. בשביל שכל הדברים האלה יעדות מוצריך, אני צריך להקשיב ללקוח. עכשיו, אני צריך להקשיב הקשבה פעילה. זאת אומרת, לא להבין מה אני רוצה להגיד כשהוא מיד מדבר. אלא קודם כל לשמוע מה הוא אומר. כמו בגישור, הרבה פעמים ללקוח יש צרכים מסוימים, והוא מבלבל בין הצרכים לרצונות. אני צריך להבין מה הצרכים שלו, לראות שיש אלימה שלהם לצרכים שלי, ולראות איך אני מנהל את זה. בסופו של דבר, אתם קמים בבוקר, ואם אין לכם לקוחות, אין לכם ביזנס. תירוצים ואחריות אישית, משהו שאנחנו רוצים שיהיה לנו כמה שפחות ממנו בעסק. אז הספק דפק אותי, הלקוח לא רוצה לשלם, תקופה קשה, עשיתי הכל, העובד שביתה, זה לא האחריות שלי. כל הדברים האלה הם תירוצים. תזכרו, עסקים מצליחים בגלל עובדים טובים ונכשלים, בגלל מנהלים גרועים. אם יש לכם הרבה תירוצים, תבדקו את המנהל אצלכם. אם זה אתם, תקראו לעצמכם לשיחה. בסופו של דבר המבחן הוא מבחן התוצאה, האם העסק מתקדם, האם הוא מתנהל. אני לא בוחן את זה ברמה יומית, אני לא בוחן את זה ברמה שבועית, לפעמים גם לא בוחן את זה ברמה חודשית. אני צריך קו מגמה. ביומיום יש לי עליות ומועדות, יש ימים שאני חוזר מלא אנרגיות הביתה ואני אומר וואי, הייתי תותח, ויש ימים שאני חוזר ואני אומר, דפקתי את העסקה. יש לנו ימים כאלה, אבל אנחנו בוחנים קו מגמה. האם העסק מתקדם? האם הלקוחות שאני עובד איתם הם הלקוחות שאני רוצה? האם הרווחים שאני מייצר הם הרווחים שאני ציפיתי לייצר? האם הפוזיציה שלי? האם המיתוג שלי? האם האנשים שאני עובד איתם? זה האנשים שאני רוצה לעבוד איתם. בדקות שנותרו לי אני רוצה רגע לדבר על השלב הבא בחיי העסק. עד עכשיו הגדרנו מה אנחנו רוצים, אמרנו מה המרכיבים, דיברנו גם איך עושים את זה. ונניח שעשינו את זה. יש לנו עסק, הוא מתפקד, ויש לנו לקוחות שבגדול אנחנו מרוצים מהם, ויש לנו עובדים שבגדול אנחנו מרוצים מהם. אנחנו קמים בבוקר ברוב הבקרים עם חיוך, וגם הבנקאים מחייך אלינו. אבל מה השלב הבא? מה השלב הבא? אז נכון, אפשר לבוא להגיד, העסק מתקתק, אני בא להשתלמויות והילד טוב. אבל אני רוצה משהו מעבר. איך? להתפתח. נכון. אז אחד, זה עסק שלא מבוסס עליי. בסדר? אם אני יכול במסגרת העסק שלי כל היום להרצות, והעסק שלי עובד, זאת אומרת שהעסק לא מבוסס עליי. או לא בצורה דרמטית. זה עסק שיכול לעבוד בלעדיי, זה אומר שאני יכול להיות בחול בטיול עם המשפחה, הכל מתקתק, הכל אף פעם לא קיים, כן? אבל בסבירות גבוהה, באחוזים גבוהים. אם אני בטיול בחול ומספיק שאני מתחבר שעה בערב למיילים ולהחזיר טלפונים ללקוחות שהם מהותיים בעסק או לטפל בבעיה אחת או שתיים, שכל שער היום העסק תקתק, מבחינתי דיינו. עסק שמאפשר לי לעשות דברים אחרים נוספים. אוקיי? אני עושה דברים אחרים, יש יום בשבוע, אני לא בעסק שלי. אני פרמדיק. את זה, להיות פרמדיק אני עושה בשביל הנשמה. זה נותן לי בלנס לחיים, נותן לי הבנה מה באמת חשוב ומה לא חשוב. כשאתה רב על החיים של מישהו, זה הרבה יותר חשוב מאשר לריב על החוזים עסקיים. כשהעסק מאפשר לך לעשות דברים אחרים, אתה יכול לעשות דברים שמקדמים אותך מבחינת החוסן המנטלי. שאתם זוכרים, הוא מאוד מאוד משמעותי. יש גם שלב שהעסק מייצר הכנסה פסיבית. זאת אומרת, ואני לוקח את זה דווקא מהפן של החברות המשפחתיות, כשאנחנו עושים תהליך של העברה בין-דורית בחברה המשפחתית, אז אחד מהדברים שמוגדרים לתוך התהליך הזה, שהדור של המייסדים שיוצא נהנה מהכנסה פסיבית. זה שהוא לא עובד יותר בעסק, זה לא אומר שאין לו משכורת. זה השלב בחיים שיכול לשבת בבית קפה, יכול לעשות קורס פלישה בים, כן, חבר'ה בני 60 גם עושים את זה. יכול לנסוע לחו"ל לטיול קרוונים או קרוז או שביל ישראל, או לקנות אופניים ולהתחיל לנסוע על אופניים או לרוץ מרתון. ועדיין נכנסת משכורת שהיא הכנסה פסיבית בשבילו. הוא לא עושה כלום בשבילו. ובטח ובטח אתם מכירים את המוטיב של לקנות נדל"ן, בין אם זה משרד, בין אם זה דירה ולהשכיר וכו'. אבל יש הרבה מאוד עסקים שמייצרים הכנסה פסיבית. ומעבר לזה, זה עסק שאני יכול למכור אותו. זאת אומרת, בניתי במהלך כל השנים שלי עסק. עכשיו, אני מגיע לשלב שאני אומר, אוקיי, כבר לא כיף לי לקום בבוקר לתת ייעוץ. אני רוצה למכור את העסק. אם בניתי אותו נכון, אם חשבתי על זה מספיק זמן, אני מזכיר לכם שדיברנו על חברה משפחתית, אמרנו שיש דברים שצריכים לעשות מבעוד מועד. אז אם יצרתי את כל התהליכים האלה, אני אוכל למכור את העסק שלי. השקופית הזאת אמנם באנגלית, אבל תקראו את הרגל ואומרת דברים חכמים. אני מאחל לכם שכל בוקר תצליחו לקום עם חיוך, בסדר? ולא רק תחלמו את החלום שלכם, אלא תוציאו אותו, תהפכו אותו למציאות. ותזכרו בבקשה שהתהליך הזה הוא תהליך שדורש מאמץ. הוא לא בא ככה. בדקה שנותרה לי, אני רוצה להראות לכם סרטון קצר על אתגר יועצים, מה אנחנו עושים.
תודה רבה.